עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על הרבה דברים ממש מעניינים, למשל על חלב איזים, האם זה בריא יותר או מיתוס. נדבר גם על גזר, איך נספגים ממנו הכי טוב הוויטמינים, ולמה הוא הכי טוב למניעת שפעות החורף. גם פינת מנששים סדרתיים, אני אמליץ על עגבניות שרי ומה להסתכל, את זה מיכל הקדוש שלנו תגיד לנו. ננפץ מיתוס לגבי מתי שרופים יותר שומן, בצעידה או בריצה, בפעילות רגועה או בפעילות מאומצת. נדבר גם על חוסר ברזל והקשר שלו לנשירת שיער ולעלייה במשקל, ובסוף יהיה לנו גם מתכון לקציצות הקרשה של אופרה. כל מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר ל-0552-103-103. אפשר גם לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70. 054-70-103-70. כל הודעה שיש לכם, אתם יכולים לכתוב את השאלה ומהירה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם לצפות בשידור בדף הפייסבוק של הרדיו, בקבוצת הרדיו שלי, שמה לשתף, לסמן לייק וגם לשלוח שאלות שם. המפיקה, כרגיל, מאירה פרץ, אחראית על השידור, שקד מורג, עורך הדיגיטל, אופק קולר, ואחראי על השידור בפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי, אז אני רוצה לדבר איתכם היום על חלב איזים. מחר אני גם אעלה על הרחבה, כתבה שלמה בניוזלטר שלי למי שרוצה. יש לו תדמית של טבעי, של קל עיכול, של עדין. האם זה באמת נכון, או שמדובר במיתוס? אז אנחנו יכולים לפצל את הערך התזונתי של חלב העיזים לכל מיני מרכיבים, ולהשוות בינו לבין חלב פרה. בואו ננסה. קודם כל בואו נדבר על החלבון. האם החלבון שונה? במידה מסוימת, כן. יש שם טיפה שוני במבנה של הקזאין, חלבון החלב, ואז זה כאילו יכול להיות יותר טיפה נעים לעיכול, אבל ההבדל לא תמיד מורגש, ולא כל מי שסובל מנפיחות או רגישות או אלרגיה לחלב פרה, ירגיש יותר טוב אחרי צריכת מוצרי איזים. האם בצריכת מוצרי איזים יש פחות, האם במוצרי איזים ובחלב איזים יש פחות לקטוז? התשובה היא לא. זה בערך אותו דבר, לקטוז, סוכר חלב, לא מתעכל אצל בערך 70% מהמבוגרים בישראל, והוא נמצא בכמות מאוד מאוד דומה בחלב איזים במוצריו ובחלב פרה במוצרים. האם יש במוצרי איזים יותר סידן או יותר חלבון? גם כן, לא. הכמות של הסידן יותר או פחות זה תלוי במוצר עצמו, זה יכול להיות יותר או במוצר חלב מסוים ופחות במוצר איזים מסוים, אבל זה תלוי ביצרן, זה תלוי בסוג המוצר חלב, וגם כמות החלבון די זהה. האם יש יתרון ביוגורט איזים? גם כן לא בטוח. היוגורט הרי זה מציסה, והציסה היא לא מהחיה, היא מהציסה של החיידקים. ביוגורט איזים יש ציסה של חיידקים פרוביוטיים, וגם ביוגורט פרה יש חיידקים פרוביוטיים. אז כל עוד מדובר במוצר טבעי, אין הבדל משמעותי. האם גידול איזים זה יותר טוב מאשר גידול פרות? בחלק גדול מהמקרים כן, אבל לא תמיד. יש חוות איזים בוטיקיות כאלה, שמטפלים באיזים בתנאים יותר נוחים, ובתנאים יותר רגישים, אבל זה לא תמיד ככה. ובכל מזה זה, במקרה זה לא, זה, זה טוב לנו מצפונית, אבל זה לא בהכרח משפיע על הערך התזונתי של החלב או של מוצרי החלב מהעיזים. אז האם ההמלצה שלי לעבור אם יש רגישות לחלב, לעזור לעבור לעיזים? אני חושבת שלא, אני חושבת שזה לא בהכרח עוזר, ברוב המקרים זה לא יעזור. אם יש איזושהי רגישות לעיכול מוצרי חלב, הפתרון הוא דווקא תחליפים על בסיס סויה, או שיבולת שועל או שקדים למשל, והמוצרים האלו, לא בהכרח חלב עיזים. וכאמור, הרחבה והסברים ומחקרים, מחר בערב בניוזלטר, זה בחינם לגמרי למי שרוצה להצטרף, אתם תמצאו את הלינק אצלי בפייסבוק. עכשיו אנחנו נעבור לפינת החקלאות שלנו, היום אני רוצה לדבר איתכם על גזר, גם פה העליתי כבר פוסט אתמול בערב, אם לא ראיתם מוזמנים להסתכל בפייסבוק שלי, על גזר נגד שפעת, וגם על איך הכי טוב לאכול אותו כדי לספוג את הוויטמינים. אז גזר, אני חושבת שהוא הירק עם הכי הרבה ויטמין A שבכלל יש. ויטמין A בצורה צמחית, בטא קרוטן, זה מה שנותן לנו את הצבע הכתום של הירקות ושל הפירות. אז ויטמין A מסתבר, הוא הרבה 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 יותר חשוב למניעת שפעות והידבקות בשפעות מכל הוויטמינים. וזה למה? כי בעצם הוא, יש לו השפעה על הריריות באף שלנו, הריריות של מערכת הנשימה, על מערכת החיסון בתוך הריריות. כלומר, הוא כבר באף שלנו יכול להשפיע למניעת כניסה של וירוסים לגוף. זה לא שהם ייכנסו ואז אוקיי, מערכת החיסון צריכה להתמודד, ופה זה העניין של ויטמין C, אלא הוא כבר מונע את הכניסה של הקורונה, או של שפעת, או של וירוסים אחרים, לתוך הגוף. אז זה לא טעות שוויטמין C חשוב למערכת החיסון, נכון, אבל ויטמין A יכול למנוע, ולעזור לנו כבר את המלחמה, מראש מחסום, נגד כניסת וירוסים. עכשיו, אם אני רוצה לקבל ויטמין A בכמות הכי טובה שיש, מה אני אמורה לעשות? אז הוא נמצא גם בבשר, גם בירקות ירוקים, אבל גם בכתומים, ובכתומים, גזר במקום הראשון, הוא יספג יותר טוב, שימו לב, מגזר מבושל. הגזר הטרי שאנחנו לא עושים אותו, אנחנו לא תמיד לא עושים למחית, ואז אנחנו בולים חתיכות שלמות של הקיבה, קצת קשה להקל. גזר מבושל מתעכל הרבה יותר טוב, אז גם אם יש הרס מסוים באחוזים בודדים של ויטמין A בזמן האפייה או הבישול בחום, אז אחרי שאנחנו אוכלים את זה רך, למרות אם יש, שיש הרס מסוים, הכמות הטוטלית הסופית הנספגת היא יותר גבוהה. אז ויטמין A מגזר מבושל, אפשר גם נגיד מיץ גזר וכו', חשוב מאוד נגד הידבקות משפעות, בשפעות החורף. ואנחנו עוברים לפינת מנשנשים סדרתיים. טוב, אני רוצה לדבר איתכם היום על עגבניות שרי, לפני שנשאל את מיכל קדוש שלנו מה כדאי לראות, אני רוצה כמובן להמליץ על עגבניות שרי, אבל לדבר איתכם על כמה יתרונות שיש בעגבניות, ובעיקר גם בעגבניות שרי כנשנוש. קודם כל, בעגבניות שרי יש המון 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 ויטמין C. יש בעגבניות ברזל, בשלוש עגבניות רגילות, נגיד יש בנגיד איזה 30 עגבניות שרי, מרזל כמו בחזה אוף, מפתיע וכיף לדעת. בעגבניות יש ליקופן בכמות ענקית, כלומר החומר הזה שמונע קטרקט, חשוב לראייה, מונע סרטן הרמונית, נמצא בכמות, אני חושבת הכי גדולה בעגבניות, מקום שני אבטיח או בכלל בדברים אדומים. מה עם הסוכר שואלים אותי? אז תראו, קילו שלם של עגבניות שרי, זה סוכר כמו שתי שורות שוקולד, נכון. בסוף כן, אם אוכלים קילו שלם. אבל אין השוואה פה, כי הסוכר מהגבינות נספג נורא לאט. יש בהם הרבה מאוד סיבים תזונתיים. הסובה שיש לנו מקילו, הגבינות שרי, אין מה לדבר בכלל בהשוואה לשתי שורות שוקולד שלא משביעות אף אחד. אז תקנו, תשתפו, תיבשו, שימו את זה מוכן במקרר, לשלוף חופנים, שבו עם זה מול סרט בטלוויזיה, בלי מצפון ובלי לספור, נשנוש חופשי לגמרי, גם בסוכרת ובמיוחד בדיאטה. אז מה כדאי לראות בטלוויזיה? את זה אני רוצה לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103, עורכת תוכן מוכשרת בטירוף. שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור.
אני שמחה לשמוע. בוקר כן. טוב, צהריים טובים, מה להגיד?
צהריים, כן, אני כבר ערנית.
יופי, יופי.
היום, כן.
מצוין.
כבר קפה. כן. טוב, אז מה אנחנו, יש לנו עגבניות, שזה נהדר אגב.
ממש, אני חולת עגבניות שרי, והתמר האלה שהן לא עגולות, אלה שהן טיפה מוערכות, וואי וואי, כמו הנביא.
גדול, כן. ממש נהדר. אז כן, שנייה לפני שאני אחת להביא איזה סלסלה או שתיים, נראה לי ש... בסופה הזה בחרתי את אפס ביחסי אנוש, שזה סרט שהוא מ-2014, אבל הוא עלה לאחרונה בנטפליקס. שזה סרט ישראלי נהדר, נהדר, שהפך כבר לקלאסיקה.
נכון.
אז באמת, קודם כל שישה פרס אופיר, ועוד ועוד, מעמדויות, זכיות וכו' וכאלה.
והצגה שעשו אחר כך.
הצגה נפלאה, שאני גם ממליצה, גם למי שצפה. אז באמת זה מין סיפור צבא כזה, נורא כיף כזה, ביטר סוויט, כאילו...
גם השחקניות מוכרות, נכון?
כן, נלי תגר ודנה איבגי ושני קליין, בעצם הכל מתחיל כשנלי, כאילו שזאת הדמות של דאפי, שהיא משקת נייר וגריסה בשיזפון, חולמת להגיע לקריה, חלום מאוד מורכב כשמדובר כן. בשיבוץ בצבא.
כן.
ומחליטה לכתוב מכתבים לכל העולם, וזה לא עוזר, כי יש לה גם שני קליין, היא המפקדת שלה, קצינת שלישות מאוד מאוד קשוחה, והן ככה מסתובבות בין המדבר לחלום הזה, היא וחברות שלה, בין החלום לקריה, לא עושות כן. שום דבר בצבא, באמת שירות מאוד לא משמעותי.
כן.
וככה כל הסרט הוא בין... בין החלום על תל אביב לבין שיזפון.
אז רגע, אז הקפיצו את זה עכשיו, כאילו כל מה שעם צבא זה קצת נהיה יותר פופולרי.
נהיה פופולרי, אבל כן, זה סרט שהוא כאילו, יש בו כל כך, את יודעת, גם תקופת הצבא עברה וכבר חלפה מכל אלה שצופים, יש איזה משהו נורא חמוד כזה בחיילת צעירה, שיש לה חלומות גדולים, כדי לחזור פשוט להיות ג'ובניקית במקום אחר, שזה נורא מצחיק.
נכון.
וכן, וכזה גם התמונה של הסרט, שנהלי מחזיקה אקדח סיכות הראש, זה נורא נהיה איקוני כזה, ו... זה כיף, ובאמת זה סרט שנכניס אותנו לסוף השבוע בכיף גדול.
גם מי שראה כבר כיף לראות עוד פעם.
ברור, בטח.
גם אני רוצה להמליץ.
בבקשה.
אז אני בדרך כלל לא רואה סרטים מצוירים, כאילו אנימציה, הנפשה, אבל זה...
האמת שגם אני לא.
חובה, חובה, אני חייבת להגיד... וואי, אני פשוט מבסוטה ממש מהסדרה הזאת, וזה כאילו okay. עם שחקנים מפורסמים מאוד, שאני לא יודעת איך קוראים להם, אבל הם מפורסמים מאוד, שמדובבים את, את הדמויות, וזה על משפחה יהודית בארצות הברית, וזה קצב מטורף, הם מדברים כולם ביחד, והכל כאילו מהר 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 כזה, והכל מצחיק גם, וצריך לעקוב אחרי זה, זה כאילו אם אתם עייפים, אז אל תראו. וזה, כי חבל פספס משפטים, כי המשפטים שם משמעותיים, וקוראים לזה, תזכרו טוב, בנטפליקס, Long Story Short.
וואו, לא
בן פלדמן והשחקנית הזאת היא מהאוס שהיא אחר כך הרופאה שם מנהלת בית חולים וכאילו יש שחקנים פורסמים שהם מדובבים אבל זה נקרא long story short בחיים אני לא רואה אנימציה אבל את זה כאילו אני אתמול תפסתי בינג' אני תכף מסיימת את העונה שזה נראה לי זה 8 פרקים אבל זה יפה ברמות ברמות שווה ומרגש וזה כאילו היחסים בין האחים ואיך רגעים קטנים משפיעים להם על כל החיים וכאילו זה, זה, זה יפה. בקיצור, זה נחמד.
אני גם אסתם לא רואה...
זה נורא כאילו אמיתי כזה, כן. אז זהו, זה הכל נורא נורא אמיתי כזה, זה נורא מתאר את החיים של כולנו בצורה מאוד הומוריסטית ורגישה ויפה כזה, ממש יפה.
אשתך לנסות ולעדכן.
כן, כן, שתעדכני, תעדכני, זה ממש, זה שווה, אני ממליצה לכולם. Long story short בנטפליקס. אנימציה, תחפשו בחיפוש אם לא יוצא לכם. אם אף פעם לא ראיתם אנימציה, אז לא תראו את זה אוטומטי, אבל אפשר לעשות בחיפוש מספיק שעושים LO, טרח יוצא.
יוצא בחיפוש,
בטח. בדיוק. יופי.
הלכתי להתארגן על עגבניות שרי בינתיים.
כן, כן, והסדרה הזאת זה עושה מושלם. יופי. תודה רבה, מיכל, קדוש שלנו. תודה רבה, שבת נפלאה. ואנחנו עוברים לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, באיזו פעילות שורפים יותר שומן, רגועה או מאומצת, אז נורא חשוב לשים לב לעובדה הזאת. יש לנו שני מקורות לשריפת אנרגיה. או שזה מהפחממות שאגורות בתוך השרירים, יש לנו כזה סוכרים, זה נקרא גליקוגן, בתוך השריר, וזה למאמץ מיידי. תמיד נותנים דוגמה שאם פתאום יבוא, אריה שנוכל לברוח ממנה שיהיה לנו אנרגיה מיידית. ויש את השומן, שאותו אנחנו רוצים לשרוף, בעיקר מי שרוצה גם לשפר את הבריאות, להוריד שומן בטני או לרדת במשקל. אם אנחנו עושים פעילות שהיא מתונה, כלומר צעידה נחמדה או משהו כזה, הגוף שומר על הפחממות בתוך השרירים, הוא לא ממש משתמש בהם הרבה, קצת כן, אבל לא הרבה הרבה הרבה, והוא מתחיל ישר לשרוף שומן, ישר בתחילת הפעילות מתחיל פירוק שומן. אם אנחנו עושים ריצה, אז הוא משתמש בעיקר, פחות בשומן, אבל בעיקר הוא משתמש בפחממות שנמצאות בתוך השרירים. בשורה התחתונה, בסוף 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 בסוף, אם אני עושה חישוב יומי כזה, אז שריפת השומן של כל היום תהיה יותר גבוהה איפה שיותר התאמצתי כמובן. אבל שריפת שומן באותו רגע שמתחילים את הספורט, עדיף פעילות מתונה. כלומר, פעילות מתונה שלא מפעילה לנו יותר מדי את הדופק ואני לא מתאמצת יותר מדי, היא מאוד מאוד משמעותית. גם היא לשריפת שומן, להקטנת אחוז השומן בגוף, ומצוינת בעיקר בתקופה הזאת בחגים. אם אתם חושבים שעדיף לא לעשות כלום אם לא מתאמצים, אז זאת טעות. עדיף לעשות משהו מתון. אוקיי, ויש לנו מאזין על הקו. שלום.
היי, שלום וברכה.
היי, היי, מה שלומך?
בסדר. שמחה, נשמע. רציתי לשאול על הקפאין. יש את הקפאין ששותים מרתיחים מים ועושים קפה ורגיל, ו... יש את הקפאין, זאת אומרת, אם עשיתי קפה וזה, והוא התקרר, והוא ממש התקרר והוא קר, אז אותו כמות קפאין שהוא חם או קר, זה אותו דבר, אותו
הפעה. אני חושבת שכן, אתה שואל אם הקפאין מתפרק עם הזמן? כאילו נוגדי חמצון באופן כללי מתפרקים עם הזמן, אבל אני חושבת שכמות הקפאין לא אמורה לרדת בצורה משמעותית. למה אתה שואל, אתה רוצה קפאין או שאתה לא רוצה קפאין?
לא, אני סתם אני שואל, זאת אומרת, הכוונה שלי שאני בדרך כלל שאני מכין קפה, שותה קפה שהוא חם כזה, חושך, חם, אבל השאלה אם נשארתי אותו והוא יתקרר לי, סתם, חזרתי
לא, 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 אז הקפה, לא, הקפאין יישאר, הוא יישאר, ברובו יישאר.
ברובו, לא באותו מידה כמו שהוא היה בהתחלה.
לא במידה משמעותית, נגיד. יש עוד, כאילו, גם בקפה קר, אנשים באים לפעמים ושותים בכוונה קפה קר, אתה יודע.
כן.
שלא מפיקים אותו בחום הכי גבוה שיש. מצד אחד יש השפעה של החום עצמו שטיפה מפרק נוגדי חמצון, מצד שני אתה אומר, אוקיי, אני עושה ואני מחכה, האם עם הזמן מתפרק? במידה נורא נורא קטנה, כן, אבל לא במידה משמעותית. אולי אחרי 24 שעות, קצת אתה תראה פירוק מסוים של הקפאין כנוגד חמצון, אבל... כי הוא חייב להתחמצן מתישהו, אבל לא בצורה משמעותית, כאילו אם אתה רוצה את ההשפעות הטובות של הקפאין, אז אתה יכול להמשיך לשתות קפה קר.
הבנתי.
אתה שואל כי אתה רוצה בלי קפאין, אז תעבור לקפה נטול.
לא, אני סתם שאלתי שהיה לי מקרה לפני כמה חודשים, שהכנתי קפה ושכחתי לשתות אותו, ובסוף הוא היה קר.
אתה יודע שזאת שאלה מצחיקה, אני הרבה פעמים, אני לוקחת אותו בתוך הטרמוס, חם. ליום שלם נגיד, יש לי תרמוסים שמחזיקים חום מאוד 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 גבוה, הם ממש מצוינים, ואז נגיד אני נוסעת לארצות באילת, אני מכינה בבוקר תרמוסים של קפה, ובדרך חזרה מאילת בערב אני שותה אותם והם עדיין חמים, האם הקפה נתפרק זה שזה חם? זה שזה עמד אחרי שאני הרבבתי את זה עם מים, בפני עצמו, זה כבר יכול לגרום לפירוק קטן מסוים, זה לא קשור אם זה חם או התקרר. אבל הפירוק הוא מאוד קטן ולא משמעותי.
הבנתי, רציתי לשאול מה שדיברת על בהליכה שורפים, היה כתוב באיזה מקום, בהליכה שורפים שומנים ובריצה שורפים קלוריות.
בריצה בהתחלה שורפים את הפחממות שבתוך השרירים, את הגליקוגן, ואז הגוף עובר לשריפת שומן. כמות הקלוריות הסופית תלויה בכמה זמן עשית, כאילו את הפעילות ובאיזה מאמץ, נגיד הליכה של שעה, תשרוף לך אותו דבר כמו ריצה של חצי שעה, משהו כזה.
הבנתי.
כן, בשניהם שורפים קלוריות, לא משנה לכם הקלוריות.
מה ההבדל בין שומנים וקלוריות?
אין הבדל. הכוונה הייתה פחממות או שומנים. גם שומן זה קלוריות וגם הפחממות זה שריפת קלוריות בסוף.
הבנתי, זאת אומרת, כאילו, עכשיו, איך זה נשרף בגוף? בזיעה, בשתן, איך יוצא?
זה לא יוצא, זה הגוף משתמש בזה, זה כאילו זה פליטת חום בסוף, אבל הגוף משתמש בזה, מפרק את הדברים האלה לשימוש לגלוקוז, לאנרגיה, לשריר. והגוף מפרק את הגלוקוז הזה, שורף את זה, זה כאילו...
מפרק אותו, הוא זורק אותו בזיעה, הוא זורק אותו בשתן?
לא צריך לזרוק את זה, הוא משתמש בזה, בסוף יש איזושהי פליטת חום מסוימת בכל פליטת אנרגיה, בכל בזבוז אנרגיה. זה לא חייב להיות בזיעה, אם לא חם לך, אתה לא תזיע. התהליכים של הזיעה הם שונים קצת.
לא, אבל זה מה שהתפלט. כן. השומן, אם בן אדם יורד במשקל, הוא שורף שומנים, אז איפה השומן הולך, איפה הוא הולך. איפה התהליך...
הוא נשרף לאנרגיה. אתה לא תמיד מרגיש את זה בתור זיעה.
הבנתי, כמו דלק שנכנס למחשת דנק.
נכון, בדיוק.
הוא נשרף
בדיוק.
באגזוז, זאת אומרת, הוא יוצא באגזוז.
אוקיי, באוטו זה באגזוז, אתנו לא בדיוק אגזוז, אבל נשרף לאנרגיה. בתהליכים שאולי בסוף גם פולטים חום מסוים, אבל לא בכך מרגישים את זה.
הבנתי.
כן.
בסדר.
יופי. תודה רבה, תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
שלום, מה שלומך?
השאלה שלי פשוטה.
כן.
אם אפשר לקבל ממך את שם המאמר בקשר למגנזיום טריאונט, ואני שואלת בשם עוד חברות...
אני לא... מה זאת אומרת את שם המאמר?
או את השם של העיתון לפחות, העיתון המדעי בו הוא פורסם.
את יכולה לחפש את זה בגוגל, בדיוק כמו שאני עכשיו אחפש.
לא, אבל אין שהייתי רוצה את המאמר...
אין מאמר אחד ספציפי, יש הרבה.
יש הרבה, אני יודע.
אז אני לא יכולה, אני לא זוכרת על מה אני דיברתי.
את דיברת על המגנזיום טריאונט בקשר לזיכרון.
כן, אני יודעת, אני לא זוכרת איזה מאמר אני הזכרתי, היו הרבה מחקרים כאלה, אני אצטרך...
אז רגע, אולי את זוכרת, בדרך כלל את לא נוטה להגיד איזה חברה, בארץ.
חברה אני לא יכולה להגיד, בטח שיש, אני קניתי בארץ כמה פעמים.
בדיוק את המגנזיום טריאונט, שאלתי בחנויות
טבע, רק
ב-IM.
לא, יש. מאירה אומרת לי ככה, שאני אגיד לה את השם, והיא תכתוב לך את זה באופן פרטי בוואטסאפ.
בסדר.
אוקיי, אני אגיד לה עכשיו את השם של החברה, או שאת יודעת מה, אני אשלח לה לינק, והיא תעביר לך את הלינק. לגבי המחקר, אני, בגלל שיש הרבה, ואני לא זוכרת על מה דיברתי, אני צריך את זה לחפש, ואת זה אני אכתוב בה... פייסבוק בתגובות לאחד מהפוסטים שלי, בסדר?
בסדר.
את זה אני כבר עברתי עכשיו למאירה, היא תשלח לך. בסדר?
או שהיא תוכל לצלצל משאני...
לא, לא, לא. הכל בסדר, אתם תסתדרו. יש לך עוד שאלה?
לא.
אוקיי.
עכשיו זה פשוט שאלה מאוד חשובה.
בסדר.
בגילאים מסוימים.
כן. טוב, ועל הלינקים למחקרים אני אכתוב בתגובות לפה אחד מהפוסטים בפייסבוק, אם אני אעלה מחר בבוקר אני אכתוב לינק למחקרים בתגובות לפוסט שאני אעלה מחר בבוקר, שהוא לא יהיה באותו נושא, אבל בתגובות של הפוסט. בסדר? אני מקווה שתראי את זה. איך קוראים לך?
זה יהיה
לי קצת
קשה לראות.
את תבדקי, אחרת אין לי איך לשלוח לינקים של מחקרים.
אוקיי.
אני אגיד לך מה, אולי כתבתי את זה בניוזלטר שלי בפוסט על מגנזיום, בכתבה על מגנזיום, גם כתיב דקי שם.
כן, אם העיר את תוכל להתספר אליי, אז אני אוכל...
אתם תסתדרו, היא מטפלת בזה. תודה רבה, תודה רבה. תודה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
הלו.
כן, מה נשמע?
כן, שלום, שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, א' כל, אני משתדל לשמוע את התוכניות שלך.
אני שמחה מאוד.
ככה, רציתי לשאול, מה, יש שמן סויה, שמן קנולה, שאנחנו רובם משתמשים עם זה לתיגון, בישול ואפייה, בעיקר זה תיגון ואפייה, תיגון ובישול. מה, איזה שמן הכי בריא, בעיקר אם אני נגיד מתגן עם חצילים, קולים פלפלים או...
טוב, ככה, בוא נתחיל כזה דבר. שום טיגון לא יכול להוציא אותך עם מאכל בריא. אם זה טיגון קצר של דקה וחצי כמו חביתה, אז זה לא משנה, אבל טיגון עמוק מקלקל כל שמן שאתה תבחר. לא משנה מה תיקח, השמן יישרף. שמנים שטיפה יותר עמידים לחום, פחות עמידים לחום, אלה שיותר עמידים הם יותר זולים ולא בריאים, אלה שכאילו יותר איכותיים הם פחות עמידים לחום, אבל בסוף, בסוף, בסוף יוצא מאכל לא בריא. עכשיו, שמן סויה ושמן קנולה, שני השמנים הכי פשוטים, הכי לא בריאים שיש, בלי קשר. עכשיו, למה? כי אם אתה קונה אותם בצורה מזוכחת, מה שיש בסופר, בסביבות 10 שקלים, אם אני לא טועה, זה שמן שכבר עבר טיפול בחום. נכון שהוא יותר עמיד לחום אם עכשיו אתה תשתמש בו, אבל הוא כבר עבר הפקה בחום, ובהפקה בחום נשרפו יתרונות התזונתיים שלו. מראש אתה לוקח משהו שאין לו שום ערך תזונתי. אם אתה רוצה לקבל את היתרונות של שמן, אז תקנה שמן שכתוב עליו בכבישה קרה. יכול להיות שיהיה כתוב עליו לא מזוכח, זה גם טוב, אבל בכבישה קרה זה גם עוד יותר טוב. איזה שמן בכבישה קרה הכי בריא? אין כזה, כדאי לגוון. שמן זית הוא מהמם, יש בו הרבה אומגה 9 נגד מחלות לב. שמן אגוזי מלך בכבישה קרה, באומגה 3. שמן אבוקדו הרבה ויטמין E. יש לכל שמן יתרונות משלו, ואתה יכול לגוון לפי הטעם, לפי מה שמתאים לך. למשל, שמן חמניות בכבישה קרה הוא מצוין לסלט, נגיד. שמן סומסום בכבישה קרה מצוין לירקות מוקפצים. שמן קוקוס בכבישה קרה מצוין לעוגות. כל שמן עם היתרונות שלו, אין משהו שהוא עדיף. שניים שציינת, הכי פחות טובים דווקא, וכל שמן מזוכח יהיה חד משמעית לא בריא.
הבנתי.
כן? או שהסברתי יותר מדי מהר?
לא, הכל בסדר.
אוקיי.
עכשיו, עוד שאלה, לגבי הסלק שאנחנו מבשלים אותו לפני שאנחנו...
סלק?
סלק אדום.
סלק, כן.
אנחנו מבשלים אותו, לפני שמכינים אותו לסלט.
כן.
אומרים שזה טוב לשתות את המים שלו? יש איזה יתרונות במי סלק האלו?
כן, האמת. תראה, קודם כל, בכל ירק שמבשלים בסוף, חלק גדול מהשלגן ומהמינרלים עוברים למי הבישול בזמן הבישול. נגיד אם אתה עושה תפוחי אדמה מבשל אותם לפירה, ואז שופך את המים. חלק מהשלגן בתפוחי אדמה למשל עבר למים, אתה שופך את המים, הפסעת כאילו חלק מהשלגן. אני לא אומרת לשתות מים של תפוחי אדמה, כי רק אם יש שלשולים זה יכול לעזור, אבל זה גם לא טעים. והמים של הסלק דווקא כן טעימים, הרבה עושים בורשט וכל מיני כאלה. בסלק במקרה, גם כל הפיגמנט האדום, כל הפוליפנולים שיש, שזה אדום, וגם הליקופן ועוד כל מיני דברים, עוברים למים, אתה רואה לפי הצבע של המים, ונשארים המון המון יתרונות תזונתיים במים של הסלק, וגם הטעם מצוין. יש כאלה שמערבבים את המים האלה עם יוגורט, יש כאלה שמשתמשים לשייקים. זה לא שאתה, כאילו, אם תאכל רק את הסלק עכשיו, אז אין לו ערך תזונתי כי הכל עבר למים. בסלק נשאר, אבל גם יש במים דברים טובים.
אבל הוא בריא, לא יודע, אמרו לי פעם שיכול להיות שזה בריא גם לאור של הפנים.
כן, אמר לא, ליקופן, נוגדי חמצון ונוזלים וכאילו אשלגן ומינרלים, זה לא כאילו זה יכול פתאום להפחית לך קמטים, אבל זה בהחלט יש יתרונות.
הבנתי. עכשיו גם ראיתי באיזה אתר שנתת כמה עצות לגבי תחושות בטן שמלאות, במיוחד אחרי שבת. אנחנו אוכלים הרבה יותר מהרגיל. מרגישים תחושות בטן.
מה השאלה?
אני אומר, נתת כמה עצות לעשות כל מיני תרגילים.
אני לא זוכרת. אבל מה השאלה? אתה רוצה להגיד מה השאלה?
מה השאלה? אני מרגיש, בוא נגיד ככה, אני כשאני יוצא לעבודה בבוקר, אני לא אוכל על הבוקר.
תקשיב, זה נשמע לי כבר ארוך מדי ויש עוד המון מאזינים. אתה רוצה שנפצל את זה ואת השאלה הזאת אתה תשאל בתוכנית הבאה? כי אם אתה מתחיל לתאר לי מה אתה אוכל והכל זה, אנחנו לא יכולים לדבר רק אנחנו שעה, יש עוד המון מאזינים. בסדר?
טוב, תודה לך.
טוב, תודה, אנחנו נשתמע שוב בפעם הבאה. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום, מאיה.
שלום, שלום.
מה שלום? חסרנו.
כן, חגים, מה לעשות, לא היו תוכניות.
לא, לא חסר, מה
יקר שאת פה.
רציתי
לשאול
לגבי ויטמין
B. יא.
כשנכנסתי לאחד הפארמים שאני קונה שם בדרך כלל, אמרה לי שאין, ולמה בכלל אני לוקחת את הוויטמין D הזה כי הוא צמחי. האם יש עדיפות לויטמין ה-D השני ולא הצמחי?
מה זאת אומרת, ה-D הצמחי והלא צמחי, כאילו, מה קרה?
זה צמחי והשני כנראה משמן דגים, מה עושים?
אולי, אני ראיתי אומגה 3 שמפיקים משמן דגים, למה ויטמין D משמן דגים? לא, 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 תקחי דגים,
אני אשתמש על השוק. הוא הרבה יותר זול, ואני קורא לי לילה, והוא נראה גם בקפסולה כמו שמן, אבל היא אמרה שזה צמחי. יש עדיפות לסוג השני? זאת השאלה.
אני כאילו, אני קצת, אני בתור צמחונית, שאני רגישה לנושא הזה, אני לא הייתי בחיים שלי, לא ראיתי אפילו שיש ויטמין D ממקור שהוא לא צמחי, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי שקיים כזה דבר. אבל את יודעת להגיד לי, אם כתוב D2, D3, משהו? אני צריכה לבדוק
בפריסה.
יש לפעמים שמפיקים אולי מדגים או משהו, אני באמת לא ראיתי, לא ראיתי. הרוב זה אמור להיות צמחי, הרוב. או מעצות, או מפטריות, או משמרים, או ממשהו אחר, אני חושבת. עכשיו, תכלס, את יכולה להמשיך עם מה שאת לוקחת, אני לא יודעת מה רשום לך שם, אבל לא נשמע לי שזה לא טוב. אולי את התחלת בתיאור את השאלה שלך, שאת אומרת שהיא אמרה לך שחסר, ולמה את בכלל לוקחת?
כן.
אז אם, אז יכול להיות בגלל שחסר, את יודעת, זה כמו שאני באה לאיזושהי חנות, ומה שאין להם אומרו לי, לא, את לא צריכה, את צריכה משהו אחר, וכאילו מה שיש להם הם מנסים למכור לי.
כן,
יכול להיות, אני באמת לא יודעת, אני כאילו לא, את לוקחת כי חסר לך בבדיקות דם, או לא חסר לך בבדיקות?
כן.
את לקחת וראית שיפור בבדיקות דם, זה בעצם המדד המשמעותי.
כן.
אם ראית שיפור, אז מה שאת לוקחת זה מצוין, אז למה להחליף?
לא, אבל בגלל זה רציתי לקנות, המשיך להשתמש.
תקשיבי, ויטמין D, זה שהוא יותר יקר, זה לא אומר שהוא יותר טוב. אני יכולה להגיד לך שבהולנד, יש המלצה לכל אוכלוסייה, בגלל שאין שם כל השנה שמש כמו פה, יש המלצה לכולם, תקחו ויטמין D. ואז את באה, ואת רואה שחבילה של 90 כמוסות של ויטמין D, עולה בערך נגיד 20 שקל, ואז כתוב לך 1 פלוס 2, לא 2 פלוס 1, 1 פלוס 2, את קונה 1, מקבלת עוד 2 בחינם, כלומר 3 חבילות, כלומר 270 כמוסות ב-20 שקל, זה לא, וזה זה דברים שהם...
זה להצטייד משם.
האמת שכן, אם את נוסעת, תיכנסי, יש להם בית נרקחת טטוס, יש שם תמיד מבצעים, שווה, אבל אני יכולה להגיד לך שזה לא אמור לעלות הרבה, ואת נשמע לי שאני באמת לא יודעת, אני צריך לבדוק את זה.
יש לי פה את הרכיבים.
אז רק תגידי לי אם כתוב לך 2 או 3 או מה.
איך? 2, 3?
D2, D3, כתוב לך משהו חוסר או לא כתוב?
לא.
אז לא משנה, אז עזבי.
ג'לטין, גליצרול, E4-2-2.
ג'לטין זה לא מהצומח, בלי קשר זה מדגים.
גליצרול, E4-2-2.
לא, זה...
שרשרת בינוניות.
לא, אני הבנתי. אבל זה לא, זה שלך הוא גם ככה לא חייב להיות מה... ג'לטין זה לא מהצומח בדרך כלל. אין ג'לטין מהצומח, את לא לוקחת מהצומח, זה לא צמחי.
ואי 307 הוא בסדר, אלפא הזאת?
אני לא יודעת.
אלפא
נוקופרול. תוקופרול זה ויטמין E בכלל.
כן, אי 307.
אם זה ויטמין... הבנתי.
אז מה את אומרת?
זה ויטמין E תוקופרול, זה נשמע לי בסדר גמור, אבל את לא לוקחת, לא נשמע לי שאת לוקחת מהצומח גם ככה בלי קשר.
טוב?
כן, תמשיכי. חד משמעית, כן. אם את נוסעת לחול, אז תחפשי שם, יש שם בגרוש.
טוב, נגיע להולנד בקרוב.
את נוסעת? יופי.
לא, אני אומרת.
את נוסעת לקנות ויטמין D. כן, בסוף זה לא יוצא משתלם כספית, הנסיעה הזאת, אבל בסדר. כן, אם זה בשביל לקנות ויטמין.
שבת שלום.
תודה רבה לך, שבת שלום, שבת שלום. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
אהלן, מאיה, צהריים טובים, מה שלומך?
היי, מה שלומך?
בסדר, תודה. יש לי שתי דברים בקצרה. אחד זה, קודם כל, אני שותה שק חלבון, בשביל להגיע לרמת חלבון הרצויה, לדבר בריא, פעמיים ביום, לפי ההוראות יצרן.
תראה, כן, אבל לא בכל מקרה צריך עוד חלבון, כי כאילו יכול להיות שאתה אוכל טונות חלבון, ואז אתה לא צריך את התוסף הזה, אז בשביל מה? כאילו, אתה יכול או להוריד משהו אחר או להוריד את זה. סתם דוגמה, נגיד אם אתה עושה מלא כושר, נגיד, בסדר?
עושה.
אוקיי, וכמה, יש לך עודף משקל? לא.
לא, 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 80 קילו.
80. נגיד, אתה רוצה להגיע לשני גרם חלבון לכל קילו משקל של, שלך, שהוא נגיד ללא עודף שומן, אלא כל שרירים, נגיד, אז
עדיין,
אתה רוצה...
עדיין, אני עשיתי חישוב, עדיין קשה להגיע, 2 קוטג', 2-3 ביצים.
רגע, כבר אנחנו אוקיי. סופרים, כבר סופרים. אז אתה רוצה להגיע ל-160, אבל קודם כל אנחנו מסכמים את זה?
כן, כן, כן.
אוקיי, אז הגענו למספר שאנחנו רוצים להגיע אליו, שזה 160 גרם חלבון ליום, וזה גם בימים שאתה לא עושה ספורט, תזכור, זה לא קשור. אתה רוצה לשמור מסת שריר. עכשיו, כן. אוקיי. אז שני קוטג', כמה אתה סופר בקוטג'?
25.
בול. אז יש לנו 50. מה עוד? יש לנו שתי ביצים, אמרת?
כן, ושתיים, שלוש פרוסות חזה אוף.
רגע, שתי ביצים, 20. חזה אוף, מה זה פרוסה? 100 גרם או יותר?
2, 3, 4.
כמה פרוסה שוקלת? 100 גרם? יותר?
לא שקלתי אף פעם, כאמת.
נגיד ממש קטנה, 100 גרם.
אוקיי.
כן, היא ממש קטנה? כן. ב-100 גרם יש 22, נגיד 3, אז 60 גרם. כבר אתה הגעת לי ל-80 ועוד 50, זה 130 כבר יש לך. מה עוד יש לך?
לא קשה להגיע.
בכלל לא קשה. מה עוד יש לך באוכל?
שקדים אגוזים יש?
בטח, כמה אתה אוכל?
אוכל 20 ביום. בכל מיני 30 של כל
ה-30. לא, זה לא הרבה זאת שיש. אוקיי, מה עוד יש? גבינה צהובה, טונה, משהו?
טונה, אבוקדו.
מה טונה? כמה?
בורגול. קופסה? לא כל יום טונה, אבל כן, אוכל.
נגיד חצי ליום בממוצע?
כן. אז מגיע פחות או יותר?
קופסה יש 25, נגיד בקופסה יש, בחצי קופסה נגיד אני אקח על זה 14, סתם כי זה מסתדר לי עם השש של האגוזים, אז אתה הגעת ל-150, אז אתה, אם אתה מוסיף שייק אחד חלבון, אחד, אתה מגיע ל-172 גרם חלבון ליום, שזה יותר ממה שאתה רוצה.
זה לא בריא יותר ממה שאני רוצה.
אתה יכול יותר, כן, אם אתה רוצה לבנות יותר שרירים, זה, השאלה היא, אתה נשמע לי בחור צעיר ובריא, אז זה לא יזיק לך, השאלה בשביל מה? אתה צריך שיהיה...
לא, לך... חיתוב, נטו חיתוב.
חיתוב, אתה, אבל זה לא, כאילו, זה לא בכך יעזור לך לחיתוב יותר, אם אתה תאכל יותר חלבון.
שבה... חיתוב וקצת, אתה יודע, זה מסת שריר, שתגדל, זה... אני אגיד לך מה...
לא, אבל שתיים זה רמה יפה, עכשיו, ההפקת חלבון עצמה היא חלבון מאוד מאוד איכותי, זה לא שזה יש בזה משהו רע.
אוקיי, אוקיי.
חלבון ממי גבינה הוא יותר איכותי מבשר ואופת טונה וכל מה שאתה, והקוטג' והכל. בערך כמו לאכול ביצים, אבל בלי הקולסטרול של הביצים. זה לא מזיק, השאלה בשביל מה לוקחים משהו.
עוד פעם, אני מתאמן.
לא, אני מבינה, השאלה אם אתה צריך יותר משתיים, אז...
לא.
לא, אז לא צריך. אז לא, חד משמעית, מספיק לך אחד ביום, אחד טוב, שתיים יותר מדי, אלא אם כן באותו יום לא אכלת בכלל... טונה, או שהורדת את החזה אוף, או משהו כזה, אז אפשר עוד אחד. תעשה את החישוב היומי לפי מה שאתה צריך, לא את החישוב, לא החלטה כללית, אחד ליום, או שתיים ליום, או ארבע ליום, או מה. באותו יום לא אכלת, נגיד סתם דוגמה, נגיד אתה נוסע לחול, אין לך שתי קוטג'. תיקח את ההפקת חלבון איתך במנות מדודות.
הבנתי.
נגיד, סתם דוגמה, נגיד אתה...
כן, דילגתי על ארוחה, משהו...
בדיוק. בדיוק
עכשיו,
ככה.
עוד שאלה קטנה, תגיד כן. לי, אני ירדתי ל-7% שומן, אוכל תפריט, זה כבר נהיה חלק ממני התפריט, כאילו, ממש, כן. כאילו, בלי לך, כאילו, אני עכשיו אנשנש איזה פיצה עם הילדים או משהו, אני ארגיש רע עם עצמי, אני כאילו, ממש, ברמה הזאת, לא מושך אותי, כן, לא מושך אותי.
רגע, יש הבדל בין לא מושך אותי, לבין אני ארגיש רע עם עצמי, כי אכלתי, שזה לא, קצת לא, הפרט.
לא, ההפך, אשתי אומרת לי, כאילו, כאילו, לא, מה הטעם בזה? אתה כמו רובוט, כאילו, אוכל זה וזה וזה. עכשיו נפתחתי...
למה רובוט? אבל שנייה, רק שנייה. אני גם כאילו אוכל פיצה, וזה לא בגלל שאני מחזיקה לא, ואני לא רוצה.
בשר אני אוכל כמה אני רוצה, בלי לחם, רק לחם מחמצת.
נו, מצוין, מה הבעיה?
ממש, כאילו, תפריט שבניתי עם עצמי. עכשיו, מה שאני אומר, מעבר לתא... אני אדבר קצת מהר שאני לא... שנקצר את זה. אני אומר, ממש, בבוקר זה... זה קוטג' ביצים...
לא הבנתי מה אתה אוכל, השאלה למה אתה פוחד מהפיצה?
חלתי רקות לפני כל ארוחה בערב בלחם החמץ. אז אני, מה אפשר להוסיף בשביל המסה, לגדול, למה כולם רזיתה, אני מרגיש טוב עם עצמי, אבל קצת לגדול, קצת מעבר לתפריט.
הבנתי, בשביל קצת להוסיף למשקל משהו שהוא לא משרירים, הדרך הכי קלה באמת להגיע לעודף קלורים זה מפחממות. אתה יכול...
אני לא נוגע בכלל כמעט בפחמה.
כן, אני ממש מבינה, למרות שלחם, גם אם זה מחמצת, זה פחממה. אבל אשתך צודקת במקרה הזה, שאם אתה רוצה להוסיף עוד מס על הגוף, אז אתה יכול לעשות ניסיון עם עצמך, שאתה מחליט, אוקיי, אני נשקל, ובעוד שבוע אני נשקל עוד פעם, ובשבוע הזה אני אוכל טיפה פיצה או מה שבא לי, מהפחממות, ונראה מה התוצאה למשקל. מה יכול להיות כבר, אם תרצה לרדת, אז תוריד את זה בחזרה. מה יכול להיות? תוסיף, תראה איך אתה מרגיש, תראה אם אתה נראה יותר טוב, אם אתה גדלת כמו שאתה רוצה.
כן.
הדרך הכי קלה למסה, זה תוספת של פחממות. כי שמה זה כל הקלוריות שבעצם הגוף לא משתמש בהם לבניית שרירים, והכי קל לו להשתמש בזה בלי לבזבז אנרגיה על בניית כאילו, על לפרק חלבונים או משהו כזה. אז זה הדרך להוסיף מסה, אצל כל המתאמנים, זה בסוף שבוע עם יותר פחממות. תנסה. לא יקרה כלום.
אני אגיד משפט אחרון לסיום, אני מאז שאני בתפריט הזה חצי שנה, עשיתי בדיקות דם, עוד פעם בריאות לכולם, אני רוצה להגיד לך שאני בן 42, אני אומנם נראה 30, ככה אני מרגיש, אני אומר, עשיתי בדיקות, המדדים יותר טובים,
ברור יותר טוב,
מה שהיו בגיל 25, כאילו.
אתה רואה? תראה את המשמעות של תזונה ושל ספורט, זה בדיוק המשמעות של אימנות מפחממות, הקפדה על חלבון, ספורט, ירקות, בדיוק. חד משמעית, כל הכבוד.
המון תודה, שבת שלום.
תודה רבה לך, תודה רבה. מה היה מהמם, השאלות מהממות. יש לנו הזינה לקו, אין לנו הפסקת פרסומות מהיר? אוקיי, אז אחריה אני אעשה את הפינה שהבטחתי, אז מה הזינה, שלום.
שלום, מאיה, זה רבקה. התגעגעתי אלייך, איפה נעלמת לי?
מה זה, לא נעלמת? עשיתי לי חופש חגים כזה, כמו שאת ראית, שברדיו לא היה תוכניות.
כן, אבל היית חסרה לי.
דווקא היה לי...
מאיה, יש לי שאלה אלייך. את מאוד מעללת את המגנזיום. עכשיו, אני עם הבעיות...
תקשיבי, זה קטע של... קצת, נורא מעניין אנשים, אני רואה שאנו כולם שואלים אותי על מגנזיום בכל מקום, ובהרצאות, וכנראה שלהמון אנשים יש התקפצויות, ולהמון אנשים חסר מגנזיום, ובלי קשר, גם להמון אנשים יש בעיות זיכרון עכשיו עם כל הצ'אט ג'י-פי-טי,
גם בעיות שינה.
ובעיות שינה והכל ביחד, כן.
כן, עכשיו, אני עם הבעיות עיכול שלי, ועם הריפלוקס, אני פוחדת לקחת את הכדור. מה דעתך? מה את אומרת? אני סובלת מצער רבות.
לא, לא, אני מבינה. המגנזיום לא אמור להשפיע בכלל על הצער רבות ועל העיכול, אלא אם יש לאנשים מסוימים בעיות של עצירות, אז יש את הסוג הזה של המגנזיום, שנקרא מגנזיום אוקסיד, שהוא משפיע בעיקר במעיים, כי הוא לא כל כך נספג לגוף. אז הוא לא יכול כל כך להפחית התכווצויות, רק במידה ממש קטנה, כי רק קצת ממנו נספג, אבל הוא משפיע בעיקר על השרירים של המעיים, בתוך המעיים. ואז הוא יכול להשפיע קצת על מערכת העיכול, אבל לא בקיבה, בחלק של הרפלוקסים לדעתי, שם הוא לא כל כך יכול להשפיע, כי הוא לא נספג, ובקיבה הוא עוד בכלל כדור, הוא עוד לא התמוסס אפילו, והתחיל להגיע למקום שהוא נספג, אם בכלל. ולכן ההשפעה היא לא בקטע של רפלוקסים, אלא בקטע של שלשולים נגיד, או עצירות וכזה. אז פשוט, אם את רוצה, אם יש לך התכווצויות,
לא, יש לי בעיות שינה, אין לי התכווצויות.
אז תקשיבי, זה לא כדור שינה.
כן, אני יודעת.
זה לא כדור שינה, זה לא מרדים.
אבל הם אומרים שזה מאוד עוזר לשינה.
הם אומרים, יופי, שיקחו במקום כדור שינה מגנזיום, מישהו נראה אותו שהוא נרדם.
אוקיי.
מי שלוקח, אני לא יודע אם מותר לשאול, את לוקחת לפעמים כדור שינה?
אני לוקחת בבן.
נו, איפה מגנזיום, איפה זה? זה בחיים לא ירדים אותך, וזה לא יעזור לשום שינה. זה עוזר לשינה טובה, למקרה שיש אנשים שמתעוררים בלילה, מתכווצויות בשריר התאומים מאחורי הרגל, שזה פתאום פח, מתכווץ בבת אחת אחת, וכואב להם ומהיר אותם, אז זה יכול לעזור, כי זה לא יקרה, כי לא יהיה להם את ההתכווצות הזאת בלילה.
הבעיה שלי שהרגל נרדמת לי מדי פעם. לא
התכבטות,
אבל הרגל...
זה כבר קשור לזרימת דם, לסוכרת, להרבה דברים אחרים, לא כוח למגנזיום.
אוקיי. עכשיו בוא נגיד, אני רוצה לשלב את זה באוכל. איך אני עושה? תמרים למשל, יש בזה מגנזיום?
השירים ביותר במגנזיום זה קטניות, בשר, שיבול תשועל, בננות, שקדים, אגוזים, אבל...
בננות, עכשיו כמה בננות?
לא, 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 זה לא עובד ככה. אם את תתחילי עכשיו להוסיף בננות, אז בשבוע הבא תתקשרי שיש לך...
עצירות.
או עצירות, או סוכרת, או לכי תדימה. זה לא אוכלי משהו בשביל. צריך תזונה נכונה באופן כללי אמורה לספק. העניין הוא שבגלל המים המותפלים שמשקים את החקלאות, אז יש הרבה מאוד האנשים שחסר להם מגנזיום, גם אם נדמה להם שהם אוכלים מספיק מגנזיום. ובמקרה הזה, אפשר להיעזר בתוספים. כלומר, אם את אוכלת תזונה בריאה, ואת אוכלת תזונה בריאה,
כן.
שאמור להיות בכמות מגנזיום טובה, אם את סובלת כן. מתכווצויות, סימן או שזה לא נספג, או שיש פחות ממה שנדמה לנו בטבלאות. ובמקרה הזה אפשר להיעזר בתוסף.
כן? אני כתבתי לך בפרטי כמה פעמים, את לא, לא, כנראה שלא
לא ראיתי כנראה, לא ראיתי, לא ראיתי
רבקה. אני רוצה שנעשה מפגש. אז אני מחפש, אז אני
יופי שמתקשרה.
כן,
לא ראיתי.
כן, אני מחפש אותה.
רבקה, רבקה, בסדר, אז תפני אליי דרך ה... לא יודעת מאיפה שפנית, אני מקווה שאני אראה, אבל זה לא לרדיו עכשיו.
דרך האתר שלה.
ויש לנו עכשיו... דרך האתר לא ראיתי. ויש לנו עכשיו מאזינה נוספת, אז אנחנו נפתור את הבעיות בינינו.
אני חייבת אותך,
מאיה. בסדר, נו, את שאלת שאלה טובה, ואני בטוחה סומכת עליך שאת יודעת מה לאכול. תודה רבה, רבקה, לשבת שלום. יש לנו עוד מאזינה, שלום.
היי, שלום, שלום. קודם כל, אני רוצה לברך אותך על הספר החדש.
או, תודה.
קניתי שלושה... לי ועוד לשתי חברות, זו הייתה מתנה שהם פשוט בירכו עליה.
איך, אני מתרגשת לשמוע את זה, תודה רבה רבה.
כן, כן. רציתי לשאול לגבני צמחונית, עכשיו אני קונה שמנים לא בכמות, כל מיני סוגי שמנים, כמו אגוזים, כמו שציינת עם הקודם, יש של... שמנים של אגוזים ואבוקדו.
כן.
מה קורה שהתוקף עובר? הם במקרר אצלי אחרי פתיחה.
לא הבנתי, יש לך שמן עם תוקף שעבר? זה אמור להיות שנים, לא?
לא, לפעמים אני רואה ש... כן, על מה עושים במקרה הזה? וחבל לי, איך אפשר לנצל את זה בצורה אחרת?
מה ראית על ה... מה רשום לך? כמה זמן עבר?
זה כבר עבר איזשהו חודשיים מהתוקף, אבל השאלה, כמו בתרופות שלפעמים עבר תוקף ואני יודעת שאם לא שינה צבע או טעם נכון. או משהו כזה ניתן, אפשר להמשיך. האם גם בשמן?
תראי, השמן לא מתקלקל, זה לא גורם להרעלות מזון, אבל ככל שהוא עומד יותר זמן, ואין באמת תאריך, הם כתבו שם סתם משהו.
כן, כן.
אבל
כן,
רמת הנוגדי חמצון מתחילה לרדת לאט לאט. מהרגע של, של היצור, רמת החמצון הולכת ויורדת. עכשיו, שמן איכותי, את יכולה להרגיש אם הוא התקלקל, לפי הריח אולי, אז זה לא, גם אם הוא יתקלקל נגיד את מרגישה שיש לו ריח טיפה פחות טוב או זה טעם לא הכי טעים בעולם, זה לא רעיל, זה פשוט הנוגדי חמצון כבר מתחמצנים מה שנקרא, והוויטמינים לאט לאט הכמות של ויטמינים מתחילה לרדת, אבל זה לא שזה רעל. עכשיו תיאורטית, אם זה עדיין לפי דעתך ראוי לשימוש מבחינת הטעם והריח, כן, אז כן, את יכולה לעשות איתו כל מיני דברים, נגיד שפחות, ששמן הוא פחות דומיננטי.
אני מסתכלת עכשיו, אני רואה, יש לי שמן פשטן, שמן סומסום, שמן קצח.
מה תעשי איתם זה? מלך. לא, זה דברים עם טעם נורא נורא חזק. נגיד, שמן אגוזי מלך אולי את יכולה להשתמש. אם עבר התוקף, תעשי לעוגה, נניח. כן, אם השמן פשטן, לא הייתי שמה בעוגות, זה יקלקל לך. הייתי זורקת. אם זה מגיל, שוב, אם הטעם בסדר, אז את יכולה להמשיך, אם הטעם והריח רגילים, זה אומר שלא יתפרק שם כלום. את יודעת, תשמעי, התאריך פג תוקף הוא חלק חוקי, שגם נובע משיקולים של היצרן לגבי עד מתי אני אחראי על המוצר. את תראי, הרבה פעמים למשל, גבינה צהובה, עם חומר משומר, כלומר היא אמורה לא להתקלקל, מהר, לתאריך עוד 3 חודשים, וגבינה צהובה ללא חומר משומר, שכאילו אמורה להתקלקל יותר מהר, לתאריך עוד 4 חודשים. איך זה קורה? זה החלטה של היצרן, עד איפה אני אחראי למוצר שלי. יכול להיות שמישהו קונה, ופתאום יש שובש, והוא מחזיר את זה לסופר, ואמרו לו, זה, אבל זה, אתה רואה את התאריך, כאילו, אתה חיכית יותר מדי זמן. אם התאריך בסדר, ואתה שמרת את זה בתנאי קירור, אז זה כאילו, אוקיי, אנחנו מחזירים, מזכים אותך, המוצר היה מקולקל. אז זה החלטות של היצרן, שהן לא תמיד קשורות לבאמת מתי משהו מתקלקל. זה יכול, הם תקעו שם איזשהו תאריך, שיכול להיות ששמן, או כל דבר אחר, כמו שאת אומרת, מוצרים אחרים, הם עוד הרבה אחרי זה הם בסדר גמור. בשמן את יכולה להרגיש לפי הריח ולפי הטעם. אם זה בסדר, ממשיכה לשמש כרגיל. אם זה טיפה השתנה, הייתי אולי עושה מזה משהו, להפייה או למשהו, ואז זורקת. ואם זה ריח רע, אז לא להתקמצן, לזרוק וזהו.
יש עוד זמן באותו נושא לעוד שנה קטנה?
אני חושבת שאנחנו נשמור אותך לשבוע okay. הבא. את רוצה להגיד לי רק על ה...
רק לגבי סוגי השמנים, איזה שמן, אי אפשר לקנות את הכל, זה...
לא, זה היה, כדאי לך לגוון, אני קונה כל פה משהו אחר. חד משמעית, כל אחד יש לו יתרונות אחרים. טוב, אבל עדיין נשמח לדבר איתך בשבוע הבא. אז תודה רבה, שבת שלום. הגענו למתכון, קציצות קרשה של אופרה שלב, אמא של שני, החברה של הבן שלי, שהיא נותנת לנו מיליון מתכונים מהממים, שווה עונה של הקרישה. קחו 5 קרשות, את החלק הלבן, תפרסו ותבשלו עד שזה יתרקח בערך 20 דקות, תשטפו, תסננו, תקצצו, תוסיפו. בצל מגורד, שני בצלים מגורדים, תפוח אדמה מגורד, 3 ביצים, חצי כוס פירורי לחם או שיבולת שועל, תכונה, ועוד כבות, קצת צנוברים, מגלגלים, פטרוזילה קצוצה משואב, שמים את זה בתנור, או במחוות לתגן משני הצדדים, ו... כשאין שחומות אפשר להוציא לשחות מעל לימון ולהגיש טעם חם וקר. התמונה והמתכון יהיו עוד מעט באתר של הרדיו. תודה רבה רבה לאופרה. תודה לכל מי שעלה לשידור, לכל מי שהאזין, לכל מי שצפה, לכל מי שהשתתף בפייסבוק. לא שפקתי להסתכל על השאלות, מתנצלת. תודה למאיר הפרץ, לשקד מורג, לאופק קולר ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נשתמע פה בשבוע הבא בתוכנית מיוחדת על מלא סוגי דיאטות. אני מאחלת לכולם שבת בריאה, שבת שלום והמשך בשורות טובות. ביי ביי נשיקות.